כבוד האורחים הנכבדים, כל שכבות הציבור הדתי-לאומי, ברוך בואכם ותודה רבה. כשהוזמנתי לדבר פה הערב, לא ידעתי בדיוק למה לצפות, מה תהיה המסגרת, מה תהיה במאורע, מה קווי אופי של הציבור. חשבתי, במשך הזמן, אולי אני אז להתבהר. מה שאני שומע פה הערב, זה לא היה אפילו בידע ומין עבורי. אני קצת עמום מהעיקב, בעוצמה, מהלכה הרבה שבא לידי ביטוי גם בפרסומת שקראתם פה ושם, קוק או סולובייצ'יק, ואני יודע במידת ערכי, ויודע שלא רק שאין לא רמב"ם ולא רנק, אלא גם די רחוק, בגדולה האישית, הרוחנית, התורנית, שאותם ענקים ששמעתי פה דברים כאילו אני נמצא בליגה שלהם. הלוואי שהדברים היו נכונים, אבל בלי להיכנס פה לאיזה ענבה מופרזת, אני יודע מה כי נכון מה לא נכון. ואני עומד כאן ראש ראשונה, ראש מוכן, כבי שמי, מודה לקדוש ברוך הוא, שזיכני מיליון מיושבי בית המדרש, מיושבי בתי מדרש, ושאפשר לי לפתח דברים, לפסל דברים, שכל כך נחוצים, שאני מבחינתי לא רואה בהם חידוש כל כך מפליג לכת, אבל שחסר. אמרתי כמה אנשים שדיברו איתי על הספר, תשמע, מי שנמצא בעצם בישיבה, קרוב לבריאים שנה, לא התחדש פה הרבה. אני חושב שזה נכון, אז או שבמסגרת הישיבתית נקלטו בצורה יותר מצומצמת, או שרמת הקשב שם לא עומדה בסטנדרטים שמתואר כאן, אבל ברוך שהמקום שתן לי אפשרות. בראש מוקדר גם כן, אני עובד בפני הוריי זכרונו לברכה, רבותיי זכרונו לברכה, מהם נתנו לי חיים ארוכים, שנתנו לי את הכלים, את התמריץ, את היכולת, את הרצון, לעלות דברים, לפרסם דברים, שיש בהם כדי לתרום משהו, הנוף התורני היהודי בארץ ובתפוצות. אחרי הדברים האלפים שמענו כאן כמה וכמה דוברים, אני לא רואה צורך לפרוט לפניכם מה נמצא בספר, שמעתם מפי של דוב מה שנמצא וגם מה שלא נמצא, דברים נכונים ונכוחים. אבל עושה למה כמה דברים, בחלק על טיב הספר וחוויית העיסוק בו, דברים שקשורים לא בסבק של עצמו, אלא בדברים שהספר עסוק בהם. כל זה מילים אחדות על מה שהפכה להיות עבורי חוויה מהנה, מאירת פנים, מוררת לבבות, עבודה משותפת עם רב חיים. פה ושם שלטתי באנשים שאמרו, או מי שאמר, זה בעצם סבב של סבתו, ואתה נתת לו לשבת. אחרים שבקצה הפוך אמרו לי, אתה יודע מה הספר הזה? זה ספר שותפות. השותפויות יש שונות. בהלכה יש שותפות שהיא כמותית, כל אחד 50%. יש שותפות שהיא איכותית מבחינת טיב ואופי הדברים. ובראשונים דעות שונות איך להתייחס לזה. שונות תוצאות בברבטרה, יש דבר מחודש, מה שמופיע בגברה, ששני אנשים משותפים, אחד יש לו קניין פירות, אחד קניין הגוף, אף אחד מהם נקרא בעלים, ושאף אחד שולט בכל. שזה נכון גם כן, גם בשותפות עם חלוקה כמותית. דבר מדהים. אבל בכל מקרה, מי שבא מדבר אותי ככה, והבנתי שהיו כאלה שחשבו שמדובר באיזו שותפות אריסטוטלית, יכול להיות גם במראו. אני סיפקתי חומר, רב חיים, זה קצת צורה, אבל החומר בשני נתת. אז אלף הסברתי להם מה הדין של אומן קונה בשבח כלי. אם הבחור רוצה להשיב בחורה, קונה כמות של זהב או כסף, מביא את זה לצורף, וכיש בן שיפור את זה לכלי. ואחר נפסק שבמקרה כזה, אומן קונה בשבח הכלי. אולי יש שתי דעות באחרונים, האם הוא קונה את כל ערך אותה מתכת, או קונה רק את השבח כמה שערך עלה. אבל נוסף על זה, הסברתי לו בשני דייק דבר פשוט. רב אבותיי, תורתו של רב חיים בספר הזה היא לא בתוספת איזושהי פן בית של צורה. התורה שלו מוגשת על כל דף, היא מבחינת הסגנון שכל כך העשיר את הדברים שאני העליתי, או גם מבחינת התוכן. אחד הדברים שלמדתי מרבותיי זה בית בריסק. בכל יסוד אינטלקטואלי, בלימוד ההלכה ודאי, לשאול את השאלות הנכונות זה חלק עיקרי מרכזי במלאכה. ואת זה פה אין שותפות. הוא גנב את כל הקופה. מעבר לזה, התרומה שלו לא בבחירת הנושאים, אלא בהצגתם בצורה מרשימה ומדויקת, מאוד דרבן, ויסיר תודה לו לא אוכל הדרך. אין משהו בקשר בגמת הספר, כפי שאני חוויתי את זה, ראיתי את זה. דובר פה עם נושא של אמונה, מה נושאים נלווים? אמנם כן. הספר הזה בין היתר סיפק מידע בבית תחומים שחלק מהנוף מהמפה התורנית היהודית במדינה הזאת ובתקופה הזאת. מידע חשוב כשל עצמו, ונקווה שממריץ לרוסי והלאה. אבל הייתה פה רבה גם כן לתת מענה מסוים, להפנות כיוון, לצייר דרך כיצד לבנות אישיות תורנית וחברה תורנית, כולל גם הפן הבלתי תורני שבתוך אותה חברה. והקו הזה לאורך הדרך היה משמעותי. רב חיים צטון בפניי משימה ומגמה ואתגר להתמודד עם השאלות האלה, ביודעו שבמשך שנות שהותי בבתי מדרש למיניהם נתקלתי בשאלות והתמודדתי איתן, וכמה פעמים על 20 שאלות שלא נשאלתי על הרבה בחורים, ואף על פי כן המפה בשלמותה זה הישג משמעותי של עצמו. קצתי בשאלות, רוצה להדגיש בשאלות לא מובן שקושות, לא מובן שספקות או לבטים. קצתי בשאלות כחלק ממגמה ומשימה שמוצאת בפני כל יהודי וכל יהודייה, לרדת לעומקם של דברים, להבין דרכה של התורה, מסרת הערכים שלה, השאיפות של בן תורה, בת תורה, לעבוד על זה לא מתוך ספקות, לא מתוך בעיות, לא מתוך קרע נפשי. יכול להיות שיש אנשים שיש להם את זה, אבל לא לאנשים שקרועי נפש נכתב הספר הזה. נומן, אחד מגדולי הקתולים במאה ה-19, כתב פעם שיש הבדל אדיר מבחינתו בין קשיים לספקות. הוא כותב בכל האקסיומות שהכנסייה שלו, זו שיותר מכל קשה לו עצם קיומו של הקדוש ברוך הוא. וזאת הנקודה שיותר מכל בהירה ברורה לו, אין לו ספק גם בנוחות הלכית בעולם. וגם בשבילנו שאלות יש, ולעיתים יש אפילו קושיות שגדולי עולם לאורך התנ"ך שאלו אותם, בעיקר בתחום שצד עברה לו, רשם וטוב לו. ואף הפיכן, עצם הצורך להבין ולהסיל, לשמור, לעשות וקיים, זה צורך נפשי, לא מפני שיש לך קשיים ובתים, ואתה לא יודע מה אתה עושה, דבר מה אתה עושה, כל מיני דברים אחרים, אלא הצורך כיצד חיים של אמת, שבורכה נראה אור, כיצד הם אומרים להתאבות ולהיווצר. לא זה בשורש הדברים, לא הייתה לי, לא כעת, לא לפני כן, שאלה וספק. לפני 60 שנה, בהיותי תלמיד, בשני תלמיד סיוחונן, וסטודנט הקרלשטיין מצורף אליה. אני קצר, בחולה על כמה מקצועות, אני זוכר שני ציטוטים שכתבתי, קצר, דף אחד ככה ועד ככה. דף אחד, שם נתנוסס ראש הדף, משהו שסומר רע. ומסתכל שלושה דברים, ואתה בא לידי עבירה, בעין באת, לאן אתה הולך, ומי תתן לי בחשבון. אבל בדף אחר, בבחינת עצי טוב, שם היה רשום פסוק שחרוץ בזכרו כולנו, ביותר נאמר בקולי קולות ובכוונה לרצויה שניות דקות לפני שתהיה שופר, טוב טעם הודעת למדני כי במצוותך האמנתי. הודעה הזאת נעוצה בעומק נשמתי לאורך כל דרכי. מה בעצם נאמר פה? אנחנו פנים בקדוש ברוך הוא ואומרים לו, יש לי בסיס, הנקודה היסודית, מורת הדרך, מצוותיך האמנתי, יש לי אמונה, איך אפשר לקבל בלי אמונה? וכעת, שאני עשיתי כמיטב יכולתי, אני אומר לקדוש ברוך הוא, לבנות את התשתית, כעת, מה שמתאפשר על ידי התשתית, אנא תיתן, טוב טעם בדעת. הטעם בדעת, רבותיי, זה לא לעבור על טעמי המצוות של מורה נבוכים, שאחר הכי חלש בכל הרמב״ם. טוב טעם בדעת, זה לא טעמים, זה טעם. איך אדם טועם מתיגותה של תורה, תביעתה של תורה, ודעת כמובן, שאם אין דעת, הבדלה מניין, זה הרגש שלי 60 שנה. ומשה ואילך, בלי שקמתי כל בוקר ולומר את הדברים טובתי עבודת, לא כל יום ראש ערב ראש שנה, אבל זה מה שבער בי, בצורה שקטה, אבל אמיתית ופנימית. הדבר הזה שייך להבנת חיי תורה וליישום ועיצוב חיי תורה. הרבה למדתי ברבותיי בהקשר הזה. דברים שהיו ספציפיים להשקפת עולמו של הרב זל, דברים שיכול לשמוע אותם גם במקומות אחרים. דברים שהתייחסו למציאות האמונית והקיומית וההתנהגותית שבסביבתנו, ודברים שגם יהיה חוקים מזה. אני זוכר, תחס לנקודה אחת, שאלה שכל ההוכחות החדות והברורות והפשוטות שאפשרו חיי דת בימי הביניים בתקופת ראשונים. פעם אחת שבתי עם הרב, הוא אמר לי, תשמע, ההוכחות שהיו לראשונים במבנה פיזיקלי, כימי, שנקרא דרגמן של דיזיין, איך שככה בנוי, זה הכל נפלא, אני לא רואה את זה כשל עצמו. מפני שאני רואה את אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני רואה את עולמו במשופעים מסוימות. וכמה הופתעתי כעבור שנתיים שלוש, אני קורא בספרו של נומן, מסיר אותו עוד פעם, I don't believe in God because the arm of design. I see design in nature because I believe in God. אחד הדברים שצריכים בתקופתנו להבין ולהתמודד איתם, לא כל מה שפעם היה טוב, טוב לגדל אמונה בזמננו. יש ראשונים, איך אני אקרא שער ייחוד של רבנו בחייל? אפשר עם זה להוכיח היום מה שפעם חשבו שזה להוכיח? ברור שלא. משחק מכור מראש, וכאן יש משהו שנוגס ופורם תחושת אמיתת הדברים. היה זמן שהעולם השתוף אמונה. אחד משיריו של בית יוענות הוא פותח, the sea of faith was once full. פעם ים האמונה היה מלא וגדוש. אנחנו רוצים להאמין שבסופו של דבר המצב הזה יחזור. הרמב"ם מדבר גם על sea of faith, כשהוא בונה פסוק ישעיהו, המילים האחרונות במצוות תורה, מולד הזה את השם כפיים בלי המחסים. אנחנו חיים בתקופה שאין בה השטף האמוני שפעם היה בצורה טבעית, ולא זה שאמור להיות שתתגלה בחוץ שמיים במלוא עוצמתה ויפתה אחר כך. באותן תקופות לא נדרש אולי מאמץ אינטלקטואלי או מוסרי או קיומי גדול מאדם שחי באותו אווירה. תהיה עוד פעם תקופה, אנחנו אומרים את זה באמונה שלמה, שאז איי ביי נראו בשביל השם ציון. כל עוד שהוא השם לא שם לציון במלוא מובן המילה, עין בעין לא מספיק, אין לנו. וזה מחייב מבחינת אדם רציני, אדם שרוצה לחיות חיים רבויי ערכים ורבויי ערכים של תורה, ולהגיש שזה לא הדבר, עין בעין, לב בלב, ועם השקעה, ועם הבנת גודל המשימה, ויכולות היותם להגשימה. דבר אחד, דוב שאל מה חסר בספר. אני לא אשתמש במילה חסר, אני אומר מה נהדר. אמונה מחייבת אותנו לפעמים לחבל דברים שמבחינה מדעית ספקות לגביהם. אבל אנחנו בני בשורה, בשורת העבר ומסרי העתיד, מקבלים את הדברים במלוא אמיתתם, לא מוותרים, לא מוחקים. אבל בעידוך אנחנו לא מזייפים. תירוצים, הסברים פה ושם, רדודים. אין בבית מדרשנו לא אמורים להיות. וחס וחלילה שדבר כזה יהיה, שאחת המשימות הגדולות היהודית שחיה בעולם המודרני היא לא שיהיו לה פתרונות מענה לכל השאלות, אלא שידע כיצד לחיות עם השאלות, במקום למחוק אותן בעצם בחלקה מזויפת שאין בה לא כלום. אז זה, יש לפעמים, אפשר מה מחיר. לפעמים אני אומר לעצמי, הלוואי שיכולתי לראות את העולם כמו שמכון וסמן ראה אותו. מה אומר מכון וסמן? שבעצם להיות מאמין זה קל ביותר. הוא ידע שהמונה הולך ויורד למזרח אירופה גם כן. אז התשובה היא, זה או קצת, זה בפני שאנשים עצלים, או שהם חלשים, או שיצור עושה את שלו, אבל כן, הולכת היהדות התורנית במזרח אירופה ונשחקת. או אותם דברים שעוסקו לפני כן, עם כל הערכה לחזון איש, לא מדובר בעגלה ריקה. בעולם הכללי. ההגלה הזאת לא רק שאיננה ריקה, יש בה תכנים, לא בכל המכלול שבה, יש בה תכנים שיש בה כדי לתרום גם לפתחותו הרוחני של האדם. אם הוא יודע מה העיקר, מה שורשים, כיצד לנצל את הידע הכללי למשימות מטרות תועניות. וכאן צריך להבין, עסקו לפני שאלות מסוימות לגבי תרבות כללית. יהודי משכיל בימינו שנחשף לתרבות כללית, לא ניתן למכור הרקע. מי שלא קרא ולא שנה ולא שימש באותו עולם, אתה אומר לו, זה הכל שטויות והבלים. מי שקרא את אוגסטין ומילטון יודע שהם לא טיפשים. אבל לא רק שלא רוצים לשקר בנפשנו, בשום פנים ואופן שלא נגיע למצב שעבודת השם שלנו, שאמונה שלנו, תהיה מוססת על כך, שאנחנו השתכרנו שכל העולם כולו כולם טיפשים ושוטים ורק אנחנו חכמים הגדולים. חזל ידעו אחרת, הם ידעו שרבי חנינא לא צודק. חוכמה יש בגויים, תאמין. תורה יש בגויים, אל תאמין. אבל גם הידיעה שיש חוכמה, גם לזה יש משקל ותרומה מסוימת עבודת השם שלנו. לא על זה נבנה את אמונתנו. את אמונתנו נבנה המסורת ומורשת על חשיפה למלכות שמיים, על הפלא הניסי שלא הצריעותה אלא שסגסוגה של כנסת ישראל באלפי שנות גלות. על כל זה נבנה ונבנה ונבנה. אבל אל נחפש שקר בנפשי הזו עבודה קלה, כל האחים כולם טיפשים. לפני כמה שנים השתתפתי בסימפוזיון שידידי מאץ גרינבלט, עורך של Jewish Action, ניהל. והנושא היה שורש האמונה. תשובתי לשאלה הזאת, פירטתי שם, שקיבלתי מרבותיי למיניהן, אבל מה שכתבתי יותר בתוצאת סיום, the source of faith is faith itself. שורש אמונה היא באמונה. באמונה הזאת בא בתור דבקות, ודבקות לא רק משתמש ברמב״ם כדי ללמוד מחשיפה, אלא דבקות שמעשירה, שמרנינה, שנותנת חיות, שאתה דבקים אשר יחיו חיים כולכם היום. אם אני אצא מכאן בדבר אחד, שאולי כדאי לי לשמוע, לפעמים אני שומע, אנשים שמכירים את הישיבה שלנו, שומעים שבישיבת הר עציון יש שני ראשי ישיבה. אחד עם נשמה חסידית גדולה, וידע בשאלות ותשובות, פיקח, חכם, ושני זה סחלטן קר ורציונליסט, שבינו לבין זה הדבקות אין ולא כלום. מי שלא יעריך את גדלותו של יהודה רביטן זכרונו לברכה על כל הביתיו, כל הבית נשמתו, שרה בגדול. גדלותו בתורה את המרשימה בכל חדרי תורה שבהם הוא עסק. אני יוצא מכאן, אני מקווה שמידת הענווה לא תנפגע יתר על המידה. אבל אם משהו, מי שיבין, מי שמכיר אותי יותר לעומק, מבחינת אתם הדבקים ישמעו לכם, מבחינת החשיפה למלכות שמיים, ואולי בעיקר לגבי הנושא שרב חיים בחר ככותרת של ספר הזה, להיות מבקש השם. לבקש בשביל הקודש זה שתי משמעויות. לבקש זה לחפש מה שבינתיים אין לך, ולבקש זה גם כן לדרוש. לבקש מאדם תעשה ככה וככה וככה. לא דרישה תקיפה, אבל דרישה. אנחנו כמאמינים רוצים להיות מבקשי השם בשני המובנים. לחפש אותו, ושאנחנו יודעים שאנחנו רחוקים במציאות חברתית ותרבותית שמספקת כל מה שאנחנו רוצים וצריכים מבחינה נפשית. ולבקש גם כן, לפנות הקדוש ברוך הוא לומר, ריבון העולמים, אתה את תחושותי אתה מכיר, אתה את צרכי אתה מכיר, רובים לא הצלחי עמך, אבל גם כי במחורים צלחי בנך, ודעתם קצרה, אנא, תעזור לי בדרך, אנא, תנחה אותי, אנא, תן לי משהו מהמור האדיר, שבוקע מעולם ועד עולם, מעולם הבריאה עד עולם הסופי, בקצה אחד של הקוסמוס הגיאוגרפי, הקוסמוס האחר. שם בדבקות הזאת, source of faith is faith itself.